סיהה קע"ח. אומר רבי נתן, פעם אחת עמדתי לפניו להתערב סמוך לתפילת המנחה, והיה רבנו מסתכל בחלון בדרך השתוקקות תמרץ וחיליון עיניים, ודיבר עמי מעניין היום שחולף ועובר מהרה. ענה ואמר לי, מה שיש לעשות בזה העולם, ואמר זאת בדרך הפלגה, כלומר שיש לו הרבה מאוד מאוד מה לעשות בזה העולם שאי אפשר לשער, והנה היום חולף ועובר מהרה. רבנו אומר שהזמן הוא דמיון. כמה שהמוח יותר קטן, הזמן הוא יותר ארוך, ולהפך. כמה שהמוח יותר גדול, הזמן הוא יותר קצר. הוא מביא דוגמה לזה שבחלום, אדם יכול לחלום חלום, ובחלום עובר לו סרט של 70 שנה. מהילדות שלו, ובית ספר, וגדל, וצבא, והתחתן, סיפור ארוך של 70 שנה. כשהוא מתעורר מהחלום, הוא רואה שסך הכל עברו כמה דקות. החלום היה חלום של כמה דקות. אז איך בכמה דקות נכנס סיפור של 70 שנה? ונראה לו אמיתי, ממשי, הסיפור הזה של 70 שנה. אומר רבנו, בגלל ש... בשעת שינה מסתלקת הדעת, ואז המוח הוא קטן. מוח קטן, הכל נראה עליו גדול. כמו ילד קטן. תגיד לו לקפוץ, להרים איזה מסע של כמה קילו, זה נראה עליו גדול, כי הוא קטן. אבל אחד גדול, המסע נראה עליו קטן, לפי הכוח שלו. אז כמה שהמוח יותר גדול, כמו שאדם ער, אז הזמן קצר לו. ואלה שאומרים, הזמן רץ, הזמן בורח, סימן שהוא נמצא במוחין דגדלות, ולהפך, מה שאומר, הזמן לא זז, הזמן לא זז, לא נשרף, הזמן לא נשרף, הוא נמצא כרגע במוחין דקטנות. אז פה רבנו, רבי נתן מספר, שרבנו הסתכל בהשתוקקות, דרך החלון, ודיבר איתו על זה שהזמן טס לו, ויש לו הרבה הרבה מה לעשות בזה העולם, והנה היום חולף ועובר מהרה. קודם הסתלקותו אמר שכבר הוא עומד עכשיו על מדרגה כזו שאי אפשר להשיג יותר בשום אופן כל זמן שמלובשים בגוף. ואמר שמתגעגע מאוד מאוד להפשיט גופו, זאת אומרת לצאת מהעולם, כי אי אפשר לו לעמוד על מדרגה אחת בשום אופן. זאת אומרת רבנו אומר שהוא השיג השגות אלקות, שכל, בהשגת האלקות, בהבנת האלקות, בידיעת האלקות, שבגוף זה המקסימום שאפשר להשיג. אחרי זיכוך הגוף וכל מה שעושים לגוף כדי להפוך אותו לרוחני יותר ויותר, כדי שלא יהיה מונע ויפריע להשגת השכל, הנשמה, מזכחים אותו, אז הוא אומר שהוא הגיע למקסימום שאפשר להגיע להשיג בגוף, ולכן הוא מתגעגע מאוד להפשיט גופו, זאת אומרת הוא מתגעגע לצאת מהעולם, להיפרד מהגוף, כדי שהנשמה, השכל, המוח שלו, יוכל לעוף למעלה למעלה. כי כל ימי חייו, מעולם לא עמד על מדרגה אחת. אפילו כשהגיע לאיזה מדרגה עליונה שיהיה, אפילו לתכלית המעלה, אבל פי כן היה מחפש רבנו תמיד יותר ויותר, אולי יש עוד מדרגות, עוד מדרגות, עד שהגיע למדרגה גבוהה יותר ויותר. לא בזבז את הזמן, לא בזבז את החיים. ידע שהעולם הנצחי זה העיקר, וכמה שאדם מכין לעצמו את המהות שלו, שכל הנקנה, רבנו קורא לזה בתורה קפה, שכל הנקנה, מה שאדם קונה, זה מהות האדם לאחר פטירתו, זה מה שנשאר ממנו, מה הוא קנה. זה בונה לו את המהות שלו, את הנשמה. וכן היה תמיד כל ימי חייו. ובסוף הגיע למדרגה גבוהה כזו, שאי אפשר בתוך הגוף להשיג יותר בשום אופן. ועל כן היה מוכרח להסתלק מהעולם. ואמר את זה בצורה כזאת, כבר רציתי לפשוט קוטנתי מפני שאיני יכול לעמוד על מדרגה אחת. ורוח קודשךו, אל תיקח ממני. אוי 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 אוי, אל תשליכני מלפניךו. ורוח קודשךו, אל תיקח ממני. אוי 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 אוי, נא נא נא, נא נא נא. פעם אחד אמר לי רבנו ז"ל, אומר רבי נתן, שהיום נראה לו מלאך חדש ויודע שמו. כן, רבנו אומר, תורה נון זין, שכל דיבור ודיבור שיצא מהקדוש ברוך הוא, נברא ממנו מלאך. מלאך זה שכל, שהוא ממונה והראי להנהיג איזה משהו בבריאה, כי כל פרט בבריאה יש לו מלאך. כמו שאמרו חז"ל, כל עשב ועשב יש עליו מלאך ממונה, שאומר לו גדל. וכן האדם, יש לו מלאך, זה הנשמה שלו, היא המלאך הממונה עליו להנהיג אותו. אז רבנו אמר שנראה לו היום מלאך חדש, ויודע שמו. שמו זה המהות שלו, התכלית שלו, מה הוא צריך לעשות. ויש תחתיו ממונים, ויש להם שופרות בידם, והם תוקעים תקיעה, ואחר כך תרועה, ואחר כך חוזרים ותוקעים תקיעה. והם כולם חופרים ומבקשים אחר אבדות. כי כי יש דברים אבודים הרבה. וזה בחינת הכתוב בפסוק, בתהילים, תאוות רשעים טובת. ראשי תיבות, תרת, כן? תרועה, שברים, תקיעה. יחפרו ויובדו. כן, רבנו פה מדבר על העבדות שלנו, כשאדם חס ושלום עושה איזה דבר רע, הרי בתוך הדבר שהוא עושה, כל מעשה שאדם עושה, כל דיבור שאדם מדבר, יש שכל בתוך זה. השכל הוא אחראי על הדיבור, על המעשים של האדם, על כל תנועה. כשהשכל מצטרף לאיזה מעשה לא טוב, אז זה עבדת השכל. ניצוץ מהשכל נאבד, זה נקרא שהוא נאבד, כי הוא הלך והתבזבז על איזה שטות שאדם עשה. הוא השתמש עם שכל לעשות את הדבר הזה, אז הוא איבד מהמהות שלו, מהנשמה שלו, מהשכל שלו. זה דברים אבודים. ולהפך, כשאדם עושה דברים טובים, אמנם השכל גם יוצא החוצה בדברים הטובים, אבל יש לו רווח, כי חוזרים לו, אחרי שהוא עושה דברים טובים, חוזר לו שכל חדש מהמעשים הטובים, הדיבורים הטובים. כמו שאדם משקיע בלימוד תורה למשל, הוא משקיע שכל, אז הוא מאבד ניצוצות מהשכל כביכול לתוך המילים, אבל התורה מחזירה לו שכל חדש, פי כמה וכמה. אבל כשאדם חס ושלום עושה דברים האסורים בתורה, הולך לצד הסתרה ההרה, נותן לה את השכל שלו, והשכל הרי זה ניצוצות קדושה. צלם אלוקים, ניצוצות מהצלם אלוקים, מהחוכמה האלוקית שנמצאת אצל האדם, וכשהוא מאבד אותה, החוכמה תחיה בעליה. הניצוצות האלה שהוא מאבד, הם מחיים את אותו מקום מתונף שלשם הם נפלו. אז זה עיבוד. אז זה אומר שיש מלאך שהוא, יש לו ממונים, והם הולכים ואוספים, מחפשים את העבדות האלה לאסוף אותם. ולפעמים הצדיק בעצמו שמחפש אחר עבדות, כן, הצדיק מחפש את העבדות של תלמידיו, כדי להחזיר להם את העבדות, להחזיר להם את השכל שנאבד בכל מיני מקומות. לפעמים, הוא בעצמו, כשהוא עוסק בחיפוש, הוא מעצמו עובד לפעמים, מאבד. כי הוא נמצא במקומות מתונפים. ללכת למצוא את העבדות זה בתוך מקומות לא טובים, שם נפלו עבדות. לבחינת הכתוב, יש צדיק עובד בצדקו. ואז הצדיק עושה תשובה על אותו החטא שעל ידו באים העבדות. בגלל שלא נאבד איזה עבדה עכשיו באמצע החיפוש שלו אחרי עבדות של תלמידיו, אז לפעמים הוא גם נאבד לו, ואז על העבדה שלו הוא עושה תשובה, ובוודאי אין לצדיק אותו חטא ממש. זה שהוא נאבד לו, זה לא ממש הוא עשה איזה פגם. רק איזה פגם דק מן הדק עם אותו חטא שעבר לו במחשבה, או במשהו כזה. לפעמים באים לצדיק, רבנו אומר שמספרים לו, התלמידים שלו באים מספרים לו, על כל מיני דברים לא יפים שהם עשו, והוא צריך להוציא אותם מזה, הוא צריך לשמוע. כשהוא שומע, יכול להיות, רבנו אומר, שהמוח שלו גם כן יתפס באיזה דק מן הדק, בציור, בדיבור שהם אמרו לו, בציור של אותה עבירה שהם עשו, וזה נקרא אצלו עבדה. הוא לא ממש הלך עשה חס ושלום עבירה, אבל גם דק מן הדק, ואז הוא עושה תשובה שלמה על אותו הפגם שיש לו מאותו חד, ואחר כך על ידי זה חוזר ומוצא אבדות נוראות. על ידי זה הוא מרים את כל האבדות, כל האבדות של כל אלה שאיבדו אותם. וכשמוצא נעשה שמחה ורעש גדול. ואמר רבנו שקשה מאוד מאוד להיות מקבל. אדם שמקבל חי מתרומות, קשה מאוד. כפי הנראה הוא שהמקבל מזיק ופוגם בעניין האבדות. זה גורם לאדם אבדות. שעל ידי זה באים אבדות. כך נראה לי מדבריו. והדברים סתומים ונפלאים ונוראים מאוד. ועיין מזה בספר ליקוטי מורן תניינה, בעניין הכוונות של אלול, שמסוגל לפגם הברית, כי בפגם הברית חס ושלום מאבדים הרבה ניצוצות של שכל, שנופלים בכל מיני מקומות לא טובים, וכוונות אלול זה התיקון לזה, וכמובן התיקון הכללי שרבנו נתן והמקווה. שם כתוב גם מעניין הפירות שלא נתבשלו, שאסור לאכול פרי בוסר, כי הוא מושך חיות מהאדם עצמו ומאבד לו חיות מהנפש של האדם. כי הפרי, כל עוד שהוא נמצא על העץ והוא עדיין בוסר, אז הוא יונק מהאימא שלו, מהאילן. הוא יונק מהשורשים, הוא יונק חיות. אבל אם כתפו אותו קודם שהוא הגיע לבישול, אז הוא רוצה להמשיך חיות, להמשיך לגדול. הוא רוצה חיות ואין לו מאיפה. הוא כבר מנותק מהעץ. רק כשאדם אוכל אותו, הוא מושך חיות מהאדם עצמו. ואז לאדם עצמו יש אבדות. אבדות מהנפש שלו, מהשכל שלו, מהנשמה שלו. כי הכל אחד עם מה שאמרנו פה למעלה. כך שמעתי, אומר רבי נתן בפירוש, מפיו הקדוש, ואין איתנו יודע עד מה, מה כיוון רבנו במדויק. בליקוטי מורן, חלק א' תורה, קוף פי, ח' כפח. רבנו מדבר גם כן על הנושא הזה של האבדות, ושם הוא אומר, דע שצריך לנסוע לצדיק, לחזור על אבדתו, כדי למצוא את אבדתו. כי קודם שיוצא האדם לאוויר העולם, מלמדים ומראים לו כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם. וכיוון שיצא לאוויר העולם, מיד נשכח מאיתו. זאת אומרת, הכל היה מונח לו בתוך השכל, כל מה שהוא צריך לעשות, ואיך להעביר את הזמן, ואיך להעביר את החיים, בלי ספקות, בלי בלבולים, בלי גישושים שיש לנו היום, ככה לעשות, ככה לעשות, זה טוב, זה לא טוב, מה כן, מה לא, לאן, כל השאלות האלה, אין. הכל אמרו לו. אבל מה? זה הכל נמצא כמובן בשכל, בשכל של האדם. אבל כשיוצא לאוויר העולם, נשכח מאיתו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, במסכת נידה למד עמוד ב'. והשכחה היא בחינת אבדה. כמו שקראו רבותינו ז"ל את השוכח, עובד, כמו שאמרו באבות, מהיר לשמוע ומהיר לאבד. לאבד זה לשכוח. אז בהקשר לשיחה, שיחות הר"ן שאמרנו מקודם, שאדם עושה חס ושלום איזה דברים לא טובים, הוא מאבד ניצוצות מהשכל שלו, מהנשמה שלו, באותו דבר, וזה נקרא אבדה, דהיינו שכחה. זאת אומרת, משהו בזיכרון שלו נפגם. זה מה שעושה את השכחה. הוא איבד איזה ניצוץ, איזה תא בתוך המוח שלו, ולכן יש לו שכחה. וצריך לחזור ולבקש אבדתו. והאבדה שלו היא אצל הצדיק. למה? כי הצדיק חוזר על אבדתו עד שמוצא. קודם כל, הצדיק עומל במשך ימים ושנים, בתורה ותפילה והתבודדות, למצוא את העבדה שלו, מה הוא צריך לעשות בעולם ומה התפקיד שלו. ואחר שמוצאה, חוזר ומבקש אחר עבדות של אחרים, עד שמוצא גם עבדתם. עד שמוצא את העבדות של כל העולם. זאת אומרת, הוא יודע מה התכלית של כולם. בשביל מה כולם באו לעולם. ומי שלומד ליקוטי מוהר"ן רואה איך שרבנו היה ידע בדיוק מה כל אחד צריך לעשות. על כן, צריך לבוא לחכם ולבקש להכיר עבדתו, ולשוב לקבלה אצלו. אך הצדיק אינו משיב לו את העבדה תכף, עד שידרשנו עם מנור המי ושקרן. לא מחזיר את העבדה מיד, עד שהוא יבדוק אם הוא לא רמי ושקרן. כי אם אין לאדם את מידת האמת, אז יותר טוב שימשיך לגשש בחיים ולקבל עוד ועוד תיקונים עד שהוא יהיה ראוי באמת ללכת על הסוף, על התכלית. רבנו לומד את זה כתוב בתורה, עד ראש אחיך והשבות לו. התורה מדברת על אדם שנאבדה לו איזה עבדה, בגשמיות נאבד לו איזה חפץ. אז מי שמצא את החפץ, התורה אומרת, תיקח, אם החפץ יש לו סימנים, תשמור את החפץ אצלך, עד דרוש אחיך והשבות לו. התורה אומרת, תשמור את זה אצלך, עד ש... יבוא האדם לדרוש את זה ממך, ויגיד לך סימנים שזה שלו, ואז תשיב לו את העבדה. אומרת הגמרא, עד דרוש אחיך אותו, עד שתדרוש את אחיך, אם אינו רמאי. כן, אז איך בחפץ עושים? שואלים אותו סימנים, תגיד סימנים, שזה החפץ שלך, ואז נותנים לו. רבנו לומד את זה פה לעניין שלו, ואומר שהצדיק צריך לדרוש ולבדוק, אם אותו אדם אינו רמאי. כי לתת לו כלי כזה נפלא, זה צריך לראות שהוא אדם הוא אמיתי, והוא ינצל את זה באמת לעבודת השם ולתכלית, ולא ינצל את זה לכל מיני מטרות חיצוניות. אל השמיים אדומים שהתהפכו עליי לרחמים, רחמים, רחמים בעולם אתה שומע מה זה לפתע מפחד אני באמונה אני יודע יודע שלא תבזה תפילת אני שלא תבזה תפילת אני כמה חביב זה הכל את הוא מזכיר לי מי המסבר
מי מוציא מוליך ומבין מי את כל זאת עליי באהבה הביא טוב יפה זה הכיפור שמשבר לי עוד קצת את הגוף הגוף שאף פעם לא מתרצה אין כבר זכלתי לכבודו עד הקצה למה באתי זאת המכה רק להוליד מתוכי צעקה אל השמיים האדומים שהתהפכו עליי לרחמים רחמים רחמים את עיניי עצמתי סגרתי את הספר שעה שהייתי ליישר את דעתי את גאוותי השלחתי בפינת החדר וכך עמדתי לפרש את שיחתי ובעולם אתה שומע מה זה לפתע מפחד אני באמונה אני יודע, יודע שלא תבזל תפילת אני שלא תבזל תפילת אני
שמעתי בשמו שאמר בזה הלשון אני יודע חוכמות שאם הייתי מתחיל לגלות מעט מהחוכמות שאני יודע היו יכולים לחיות על ידי התענוג של השגת החוכמות האלו לבד, בלי שום אכילה ושתייה. איך יש מצב כזה? הרי החוכמה תחיה בעליה. החיות של הנפש, של הנשמה, זה החוכמה, חוכמת התורה. והחוכמה היא נותנת הנאה. בתורה ע"ה בלקוטי מורן חלק א' רבנו אומר שהחיות של הנפש זה ההנאות כמו שמובא בעירובין גמרא עירובין רש"י מביא על הגמרא יושבי אוהלים, הגמרא מביאה את זה במילה אחרת, אני לא זוכר אותה כרגע. יושבי צריפים, כן, הגמרא אומרת ככה, יושבי צריפים כי יושבי כברות. רש"י מסביר, מה זה יושבי צריפים? צריפים הוא מסביר אוהלים, אלה הנוודים שיום פה, יום שם. הם יושבים ממקום למקום, הם כמו יושבי כברות, מי יושב בבית כברות? המתים, הם כמו מתים, למה? רש"י כותב כי אין להם הנאה. כי הם כל הזמן צריכים לקפוץ ממקום למקום, הם לא מיושבים ואין להם הנאה. זאת אומרת, ההנאה היא החיות של הנפש. אז שאדם לומד את התורה, חוכמה, ההנאות האלה נכנסות לו לתוך הגוף להחיות אותו, להחיות את הגוף. רבנו פה אומר שיש מציאות כזאת, שאם הוא היה מתחיל לגלות מהחוכמות שהוא יודע, ברמה כזאת, חוכמות כאלה, שהיו נותנים כזה תענוג לאדם, עד שהוא היה יכול לחיות בלי אכילה ושתייה. זאת אומרת, הגוף היה ניזון מהחוכמה, כמו שמשה רבנו ניזון מזה, כשהוא עלה להר 40 יום ו-40 לילה, לא אכל ולא שתה, אז חז"ל אמרו שהוא אכל מאכל של המלאכים. מה זה המאכלה של המלאכים? החוכמה, חוכמת התורה. זאת אומרת, יש מצב שאפשר להגיע לזה. וגם פעם אחת רבנו אמר, אני לא יודע אם זה פה בשיחה הזאת, אבל במקום אחר, שיש לו תלמידים שיכולים לחיות מהחוכמה תחיה את בעליה. הוא כבר הביא את התלמידים שלו למדרגה הזאת. ואם היו שומעים את החוכמה שהייתי מגלה, היו כל העולם בטלים בכלות הנפש לשמוע חוכמתי. והיו בני אדם יוצאים מחיותם, מעוצם הפלגת מתיקות נעימת, ערבת החוכמות שהייתי מגלה. היו יוצאים מחיותם, זאת אומרת, הנשמה, הנפש הייתה מנסה לצאת מהגוף, לברוח, לטוס, לטוס למעלה, למעלה, מרוב התענוג. כי לטוס למעלה ולמעלה, זה להתחבר למקור של החוכמה. כשנותנים לאדם לטעום משהו טוב, אז הוא מחפש את המקור, הוא רוצה לעוף לתוך המקור, מרוב שזה טעים לו. והמקור של החוכמה זה האלקות, זה הקדוש ברוך הוא. אז יש הרגשה כזאת, כאילו הלב שלו רוצה לפרוח ולצאת. אך איני יכול לגלותם לבני אדם. כי תמיד, כשאני מתחיל לדבר עם אחד, אני חפץ לשמוע ולקבל ממנו דברים עליוניים. ומחמת זה, הוא אינו יכול לגלות חוכמה הגדולה והמופלגת מאוד. מה היה מפריע לו, רבנו אומר? כשהוא היה מדבר עם מישהו, מול העיניים שלו, הוא ראה רק אלקות. כשהיה מדבר עם אדם, היה מצפה לשמוע ממנו תגובה של האלקות. מה האלקות מגיבה לדיבור שלו? היה רוצה לשמוע חידושים, דברים עליונים, שזה נקרא נבואה ורוח הקודש. והזכרנו שמדרגת משה רבנו, אומר האריזל, הייתה מדרגת הנבואה של משה, שהוא שמע מפיו של משה. משה שמע מפיו את הדיבור של השם שדיבר איתו, ויש מדרגות יותר נמוכות שהוא שומע מפיו של מישהו אחר, ועוד כל מיני מדרגות יותר ויותר נמוכות. ומחמת זה, אומר רבנו, הוא לא יכול לגלות חוכמה, למה? כל פעם שהוא מדבר עם בן אדם, הוא כל הזמן בהקשבה. כל הזמן הוא בהקשבה, מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, מה הקדוש רומז, הקדוש ברוך הוא רומז לו. הוא לא נמצא בעולם הזה, רק הרגליים שלו והגוף פה מטיילים, אבל המוח שלו דבוק בקדוש ברוך הוא, והוא... הוא מצפה לשמוע דיבורים מהקדוש ברוך הוא. ועוד סיפר רבנו בעניין עוצם חוכמתו, אך לא זכיתי לשמוע זאת מפיו הקדוש בעצמו, כי אם מפי אחרים. ואין לעיל, בסוף הסיפורי מעשיות מבואר שם מה ששמעתי בעצמי. רבנו אמר שיש חוכמות בזה העולם שיכולים לחיות בהם בלי שום אכילה ושתייה. והיות שהחיות של הנפש זה ההנאות, זה מה שגורם לאנשים לרוץ אחרי התאוות. כי רבנו אומר, גם בתאוות יש ניצוצות קדושה. אבל ניצוץ. מה זה ניצוץ? ניצוץ זה כמו שבן אדם מדליק מצית בלי גז. אז יוצא ניצוץ ונעלם. אז היות שהוא לא קשור לתורה, למקור של החוכמה, שמשם החיות, ההנאה האלוקית, אז הוא הולך למקומות הנמוכים, שגם שם יש ניצוצות. אבל זה ניצוץ. זה מדליק אותו, ואחרי שהוא גומר את התאווה, נכבה. ועוד פעם חיסרון. אותו דבר באכילה ובשאר התאוות, הריצה אחרי התאווה כדי להשיג עוד הנאה ועוד הנאה. וזה כמו הניסוסות האלה שהוא נדלק ונכבה מיד. אז אין לו חיות. מה שכן, התורה התירה לנו הנאות, ועליהם אנחנו מברכים ברכות הנהנים. כל ההנאות שיש לנו באכילה ושתייה וכל ההנאות האחרות, זה נקרא ברכות הנהנים. על ידי הברכה אנחנו מקשרים את זה לחוכמה האלוקית, לאינסוף, ואז ההנאה היא לא ניצוץ. ההנאה קשורה למקור שלה, לקדוש ברוך הוא, לכן היא מהיית האדם, כמו עונג שבת ושאר ברכות הנהנים, שאנחנו מברכים על כל ההנאות, כמו שרואים הר יפה, רואים את הים הגדול, רואים נוף, רואים ברקים, רואים את הקשת, כל הנפלאות היפים שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, אכילה, שתייה וכו', מברכים על זה, על הכל, כדי שההנאה תהיה קשורה לאינסוף. ברוך הוא. ענה ואמר רבנו, עליי אין חולקים כלל. כידוע, רבנו הייתה מחלוקת גדולה בזמנו. הזקן שהיה ראש הרבנים של אותו דור, הקים עליו מחלוקת על רבנו, בלי טעם, בלי ריח, עם כל מיני דברים לא לעניין. מי שמכיר את הסיפור, זה הסיפור של הזבוב והכביש, שם מבואר העניין. והוא משך אחריו את כל גדולי הדור לחלוק על רבנו, חוץ מכמה שהמשיכו להחזיק עם רבנו, כמה אדמו"רים, כמה שהיו תלמידיו מהאדמו"רים האלה, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב למשל, גם כשהוא בא לשכנע אותו נגד רבנו, הוא לא קיבל את המחלוקת הזאת. והייתה מחלוקת גדולה על רבנו. ורבנו אמר בלקוטי מורן כמה מקומות שהמחלוקת עליו זה מוכרח שתהיה, כי הוא מגלה כאלה תורות שמוכרח שיהיה עליו הסתרה כזאת גדולה, כלים כאלה, כי בלי זה העולם לא יכול לקבל את האור בלי הצמצומים האלה של המחלוקת. וגם הוא אמר שזה דבר שגורם לאנשים להתרחק למי שלא ראוי, ואז רבנו יכול לגלות את התורה כאלה שבורחים מעצם המחלוקת, אז באמת לא מתאים להם. אז פעם אחד הוא אמר, עליי אין חולקים כלל. כל המחלוקת הזאת זה לא עליי. רק הם חולקים על מי שעשה מה שהם אומרים. הם אומרים שהוא עשה ככה, והוא עשה ככה, והוא עשה ככה, וצריכים לחלוק עליו. אז הם לא חולקים עליי, הם חולקים על זה שעשה מה שהם אומרים, שזה לא טוב מה שהוא עושה. כמו שבודים החולקים עליו. ועל איש כזה, איש כזה, אני גם קצת, אני מצדיק אותם. איש כזה, כמו שהם אומרים, שהוא כזה וכזה ועשה ככה וככה, בטח צריך לחלוק, ואני גם איתם ביחד עליו, אבל זה לא אני. כלומר, כי החולקים בודים עליו גזבים ושקרים אשר לא עלו על ליבו שעשה כך וכך, מה שהכל שקר וכזב. ועל איש כזה שעשה כך כמו שהם אומרים, בוודאי ראוי לחלוק. נמצא שעליו אינם חולקים כלל. כי אם היו יודעים גודל צדקתו, קדושתו ומעלתו של רבנו, בוודאי לא היו חולקים עליו. רק עד רבה, היו רצים אחריו בהתלהבות נפלא כראוי. רק הם חולקים על מי שעשה מעשים כאלה כמו שהם אומרים. על איש כזה בוודאי ראוי לחלוק. ואמר שהם חתכו וציירו לעצמם אדם וחולקים עליו. לקחו איזה קרטון, ציירו עליו איזה בן אדם, תלו אותו על הקיר ותחילו לזרוק עליו על לבנים. אבל הקרטון שהם ציירו זה הם ציירו. אבל לקחו אותי וציירו אותי כזה בשקר, שאני כזה וכזה, והתחילו לחלוק עליי. אבל זה לא אני.
זה שיר טוב.
פעם אחת בא רבנו מן החוץ והש במאב, היו לו כאבי בטן, ואמר שהרגיש בזה שצריך להגיע עליו איזה חבילה, איזה מעות. כל דבר שעבר על רבנו, כל תנועה, הכל, הכל היה בדוק וברור שהקדוש ברוך הוא מרמז לו ומדבר אליו. ומה היה? איך הוא ידע שהוא הולך לקבל איזה חבילה? כתוב בפסוק, וצאצאי מאיך כי מאותיו. צאצאי מאיך זה כאילו מה שיש בבטן, היציאות, הכאבי בטן שהיו לו. רמז לו הפסוק, וצאצאי מאיך כי מאותיו, מאות, כסף. כתוב בישעיהו הפסוק הזה. וכן היה שבא מאות על בית דואר. בית דואר קיבל איזה מעטפה עם חבילה. עכשיו כל אחד יגיד שיש לו כאבי בטן, הוא הולך לקבל איזה חבילה, זה לא ככה. זה צריך, זה שילוב של כמה דברים ביחד. צריך שבאותו שעה שקורה לו איזה דבר, איזה עניין, הוא רואה איזה משהו, שומע איזה משהו, באותו רגע הוא צריך איזה חיפוי לדבר הזה, כמו פה. באמצע הכאבי בטן רץ לו הפסוק בתוך הראש. אז יש כבר חיבור של שני דברים. ויכול להיות שהיה לו עוד איזה רמז. והצירוף של כמה וכמה רמזים ביחד, זה נותן את התשובה או את הרמז, את הרוח הקודש, מה הולך להיות. אבל זה לא רק כואב הבטן וזהו. אז בסדר, יגיע מעות. זה לא ככה.
ויש דבר אחד ברור לך ולי, שלעולם אני אהיה מאור עליך. והחיים יהיו לך יפים. ואם תרשה לי רק דבר קטן ממני, תודה רבה לך אבא יקר שלי.
שמעתי בשמו שאמר שתכף כשאחד בא אליו והוא נותן לו שלום, הוא פשט ידו לידו, כי מנהג העולם בשעת נתינת שלום כשנפגשים לוחצים ידיים, אז רבנו אומר מיד כשמישהו לוחץ לו יד, אז תכף הוא יודע כל מה שעבר אותו האיש. ואמר רמז על זה בפסוק, יד ליד לא ינקה רע. פסוק במשלי יהודה א', שתכף, כשפושט יד ליד, דהיינו נתינת שלום, שוב לא ינקה רע, כי תרף נתגלה לו הכל. כן, הפנימיות של האדם, רבנו אומר משפט כזה, הנפש מראה פעולותיה על ידי עברי הגוף, במיוחד הפנים. למה כשאדם יש לו איזה דאגה בלב פנימית, רואים את זה על הפנים. הנפש מגלה את מצבה על ידי החיצוניות, על ידי עברי הגוף. רבנו פה אומר שעל ידי נתינת שלום, כשהוא נותן לו את ידו, אז הוא יודע מה שעבר אותו האיש. ורבנו מזכיר את הגמרא, בליקוטי מורן, מזכיר גמרא, שרבי יוחנן הלך לבקר את אחד מהאמוראים שחלה, ושאל אותו, חביבים עליך איסורים, אתה מקבל את האיסורים האלה, החולי הזה, אתה חביב עליך איסורים? אמר לו, לא הם ולא שכרם. לא רוצה, לא את החולי ולא את השכר שיהיה לו על החולי הזה, לא הם ולא שכרם. אמר לו, אב לי ידך, תן לי את היד שלך. אומרת הגמרא, יעיב לי ידי והוקמה. נתן לו את היד והקים אותו מחוליו. הקים אותו. אז רבנו אומר שם, שעל ידי נתינת יד, הוא בדק אם הוא לא פגם בידיים של המלאך, שעל ידו הרפואה. על ידי נתינת... הידיים של המלאך זה אמונת חכמים, שם רבנו מסביר שאם הוא פגם באמונת חכמים, הוא פגם בידי המלאך, ואז המלאך שהוא אחראי על התרופה הזאת, על הרפואה הזאת, הוא פגום בלי ידיים, אז הוא לא יכול להתרפות אותו אדם שהמלאך שלו פגום. אז הוא אמר לו, תן לי את ידך, הוא רצה לבדוק אם הוא פגם, והוא ראה שהוא לא פגם, ואז הוא יכול להקים אותו. ומה שהוא אמר לו, לא הם ולא שכרם, חביבים עליך איסורים? בתורה עין דלת, בליקוטי מורן, מבואר שיש דינה קדישה ודינה מסעבה, שעוברים על האדם, דין קדוש ודין תמה. דין קדוש זה שעוברים על האדם דברים, כל מיני דברים, כל מיני איסורים, והם את אשר יואב השם יוכיח. זה לטובת האדם, הקדוש ברוך הוא עושה לטובתו. ויש דין המסעבה, דין תמה, שזה לא ככה. ובאמת, הרי מהקדוש ברוך הוא הכל טוב, וכל מה שיוצא מהקדוש ברוך הוא טוב. איך נוצר מצב כזה, שאתה קורא לזה דין המסעבה, לא דין קדוש? אלא מתבאר שם, שהכל תלוי בקבלת האדם. אם הוא קבל את זה באהבה, אז זה איסורים של אהבה. אם יש לו טענות והוא בועט באיסורים, זה הדין המסעבה. לכן פה בגמרא, שאל אותו, חביבים עליך איסורים? אתה מקבל אותם באהבה? אמר לו, לא. זהו. הוא לא קיבל אותם באהבה. אז הוא הבין שהם לא איסורים של אהבה. כי רבנו אומר, יש איסורים של אהבה שבאים על האדם, אף על פי שהוא לא פגם את ידי המלאך. אבל הוא רצה לבדוק אותו, אם האיסורים שלו זה בגלל שהוא פגם בידי המלאך, או איסורים של אהבה, והם לא היו לא זה ולא זה. משמע, שיש איסורים שבאים, כמו שהגמרא אומרת, שהתקררות, צינה ופחים, לא בידי שמיים, כביכול, שזה האדם מכניס את עצמו לכל מיני מקומות, שהוא יכול להינזק, אז האיסורים באו לו על ידי שהוא, נגיד, סתם דוגמה, יצא ממקום חם למקום קר והתקרר.
ש... שאם לרגע קט קרסת מכובד המטען אל תכנוס עם עצמך בתוך תורן וליטה ועם המציאות כרגע ערפל מסך השן אל תשכח שאין תרופה כמו אלמנט הזמן
אומר רבי נתן גם כבר שמעתי קצת מזה ועשה זאת כלאחר יד והיה נחשב אצלו אצל רבנו לדבר פשוט וקל מה שיודע את כל אחד ואחד כפי מה שהוא מתחילה ועד סוף כל מה שעשה ועבר וכו' ואמר שבלתי ידיעה בדרך השגה יכולים גם כן להבין ולדע על פי חוכמה כן? הוא אומר רבנו, לא רק על ידי השגה, על ידי נבואה, על ידי רוח הקודש, אפשר לדעת על האדם פרטים, אלא אפשר גם על ידי חוכמה. כי יכולים להבין מדבריו של האיש, הבן אדם, מתוך הדיבור שלו, אם יש לך שכל פתוח, הוא מגלה לך כל מיני עניינים שמוסתרים אצלו, והוא לא מרגיש בתוך המילים שלו, בסגנון הדיבור, בצורת חיבור המשפטים, הוא מגלה לך. גם יש סימנים, אומר רבנו, שעל פי זה אתה יכול לדעת מה עובר על הבן אדם. ואמר, למשל, בחותם יכולים להכיר את הנואף. מי שיש לו את החוש הזה. הוא יכול לראות על האף, אם אדם פגם באיזה משהו בניאוף. גם אמר, שבחגורה של האדם יכולים להכיר את האמונה שלו. אם האמונה שלו שלמה או לא, לפי איך החגורה שלו יושבת עליו במכנסיים. וכן יש שאר סימנים. וכמה אנשים שבאו לרבנו להגיד לו, באו לפניו, להתייעץ איתו, הוא אמר להם כל מה שעשו. ואמר רבנו ז"ל שהוא יודע כל שורשי נשמות ישראל. זאת אומרת המקור. המקור של כל נשמה, כל שכל, כל ניצוץ. מנשמת ישראל, כל אחד מישראל זה חלק אלוה ממעל, מושרש בשכינה, שורשי נשמות ישראל. וכל נשמה, כל שכל, זה שונה אחד מהשני, כל אחד יש לו שכל אחר. וזה נקרא שהוא מושרש במקום אחר. בחוכמה האלוקית. אז רבנו אמר שהוא יודע כל אחד, את כל השישים ריבו שורשים, ולפי האדם שעומד לפניו, הוא יודע לאן הוא קשור, לאיזה שורש. וזה מה שעושה חיבור בין אנשים, למשל שאנשים מתאחדים, מתחברים עם חברים, גרים באותו מקום, קבוצות, זה נובע משום שבשורשי הנשמות, הם מאוחדים, הם באים מאותו שורש. ופירוש הדבר זה פשוט. מי שבא מאותו שורש, יש להם מכנה משותף. באופי, בהובי של כל אחד. יש דברים משותפים, וזה מה שמושך את אחד לשני, להיות איתו ביחד. ויש שיחה של רבנו שאמר שהוא, אמרו לו פעם, בהשגה, שהוא יהיה שטחן, למה הוא ראה בשורשי הנשמות את כל אחד עם בת זוגתו לידו. אז הוא ידע מי למי, כי הוא ראה אותם שם כבר, בשורש. אז אמרו לו, אתה תהיה שחתכן. הוא מתחילה אמר שהוא יודע את זה מתורה שבכתב. כי הרי בתורה, כל עוד בתורה, היא קוד של אחד מנשמת ישראל, היא שכל. היא מביאה, היא הקוד שבו גנוז כל המהות, כל השכל של כל אחד מישראל. כל אחד יש לו עוד שלו בתורה. אז רבנו אמר, מתחילה הוא היה יודע את זה מהאותיות של התורה. אבל עדיין הוא לא יודע את השורשים מהתורה שבעל פה. כן, שעז ופוסקים וכו'. אחרי זה זמן אמר שהוא כבר זכה לידע את שורשי הנשמות גם מתוך תורה שבעל פה. והיה יודע לתת תיקונים לכל אחד ואחד כפי שורש נשמתו. כי אין טעם לתת עצות לבן אדם שזה לא שייך לו, לא קשור לשורשים שלו. אדם צריך לקבל את העצה המתאימה לו בדיוק, הספציפית. זה לא עצות כלליות שמתאימות לכולם. כל אחד, יש עצות שמתאימות לכולם, כי סוף סוף כולם משורש אחד. אבל יש עצות ספציפיות שמתאימות לכל אדם ואדם, גם ברוחניות, ורבנו אומר, גם בגשמיות, הרפואה של כל אדם ואדם, אפילו שיש, חס ושלום, כמה אנשים שיש להם אותו חולי, זה לא אותה תרופה. לזה צריך לתת תרופה זה, ולזה תרופה אחרת, לפי שורש נשמתו, לפי המהות שלו. וכל הדברים שציווה רבנו, לא היו ענייני סודות, לכוון כוונות וייחודים על פי הקבלה, רק כל ההנהגות שציווה למקורביו היו ענייני עובדות למעשה, דברים פשוטים. זה הגדולה של רבנו. לא העיף אנשים, תעשו כל מיני דברים ששייכים למיסטיקה, אלא כל דברים הגיוניים, פשוטים. לאחד ציווה, בהתחלה, הוא נתן לתלמידים שלו זמנים לטענות, איזה הפסקות של טענית לעשות. אבל אחר כך הוא הפסיק עם ההנהגה הזאת, והזהיר על מקורביו שלא יטענו עצמם כלל. רק בימים שציווה עליהם, כן? הם היו עושים טעניות, התלמידים, היו עושים כל מיני דברים, עבודות קשות. בסוף הוא אמר להם לא לעשות כלום, רק את הימים הספציפיים האלה שהוא אמר להם לעשות בהם טענית, ולפעמים ציווה לאחד לטענות משבת לשבת, ממוצא שבת להתחיל טענית אכילה ושתייה עד ערב שבת. וציווה לכמה אנשים שיהיו נאורים לילה אחד בשבוע ושלא יאכלו מעת לעת אחד בשבוע דבר מן החי, כן, 24 שעות לא לאכול בשר, זהו ציווה למישהו מסוים. לכמה אנשים ציווה לטענות ערב ראש חודש, וכן ציווה על רוב האנשים שיזהרו ללכת למקווה ולדבול בימים שאין אומרים בהם תחנון, וזה ציווה לכמה אנשים. לכמה אנשים ציווה לומר 18 פרקים משניות בכל יום, וכן כמה וכמה הנהגות שציווה בעניין הלימוד, שלזה ציווה ללמוד זאת, ולזה ציווה ללמוד זאת, לכל אחד הוא נתן לו את התיקון הספציפי. וזאת הייתה הנהגה הכללית שהיא ציווה והזהיר את כולם. כולם, כולל אותנו, ללמוד פוסק בכל יום. אפילו ביום שאין לו פנאי, ילמד על כל פנים איזה סעיף שולחן ערוך, בכל מקום שהוא, לא משנה, אפילו לא על הסדר. ואמר שהוא חיוב גדול על כל אחד מישראל. כל יום ללמוד הלכה, אפילו הלכה אחת. למה? ההלכות של שולחן ערוך הם המעקה של הגשר שעליו האדם הולך בחיים, שלא ייפול לתאומות. כי אם הוא יצא מההלכה, זה לא משנה אם הוא מקובל, ואם הוא בעל השגה, ואם הוא גדול עד השמיים. סעיף קטן בשולחן ערוך אסור לעבור. תשיג ותלמד ותגיע לאן שאתה רוצה, תעוף באוויר עם השכל. אבל אל תיגע במעקה של הגשר. אל תזיז עוד אחד משולחן ערוך ותתחיל להתפלפל שזה לא ככה וזה כן מותר וכו'. לכן כל יום צריך ללמוד פוסק. גם זאת הייתה הנהגה כללית שהזהיר את כל אחד מהאחד. דהיינו להתבודד בכל יום. גם כל יום לעשות התבודדות. שני הנהגות האלה זה כלליות, ציווה את כולם. שולחן ערוך והתבודדות בכל יום. כי ההתבודדות זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להיות חברים ולהיות ברוגס. לא לדבר. אין מצב. אם אתה בקשר עם מישהו, חייב להיות לך דיבור איתו. אז אם הקדוש ברוך הוא אתה רוצה להיות בקשר, איך יכול להיות שאתה לא תהיה איתו בדיבור? חוץ מהשלוש תפילות שחזל הניגו, אבל הדיבור הפשוט, הרגיל, מתוך הלב, מה עובר עליך, מה, חברים לא מספרים אחד לשני שככה הוא מרגיש וקצת ככה וכל מיני הרגשות וספקות ובלבולים שעוברים עליו, הוא לא מספר לחבר? רבנו אומר שתעשה את הקדוש ברוך הוא חבר שלך, כאיש אל רעהו, ידבר ושיח, שיחתו לפני השם יתברך, מלפניו, בבקש מלפניו רחמים ותחנונים לזכות, תתקרב לעבודתו יתברך, ושיחה הזאת תהיה בלשון שמדברים בו, כל אחד בשפת האם שלו, כי בשפת האם שלו יותר קל להתבטאות מאשר בשפה שהיא לא שפת האם. כעצה בזה, שאר ענייני הנהגות שציווה את כל אחד ואחד בפרט, כי לכל אחד ואחד ציווה הנהגות אחרות. וגם באדם אחד היה שינוי בעניין ההנהגות. בתחילה ציווה על אחד לנהוג הנהגות אלה, כגון לומר חי פרקים משניות, אחר כך באיזה זמן פטר אותו מההנהגה הזאת וציווה לו הנהגות אחרות. ואחר כך עוד במשך איזה זמן ציווה עליו עוד הנהגות אחרות. וכן התנהג עם כל מקורביו לתת להם עצות ספציפיות לכל אחד ואחד המתאימות לתיקון שלו. לאחד ציווה לומר פסוק מיוחד בכל יום, לאחד ציווה לומר משנה מיוחדת וכיוצא בזה. והכלל שלכל אחד ואחד ציווה הנהגות מיוחדות כפי מה שהיה צריך לתקן מה שפגם וכפי שורש נשמתו. ויש הנהגות כלליות שציווה לכל המקורבים שלו כנל, ויש הנהגות שהיה כלליות לכמה וכמה אנשים, ויש הנהגות שהיו מיוחדות לכל אחד ואחד בייחוד. וכן בעניין הזמן יש הנהגות שציווה לנהוג אותם כל ימי חייו, כגון לימוד הפוסקים, שעל זה הזהיר בפירוש לנהוג זאת כל ימי חייו, כן, שולחן ערוך. ויש הנהגות שהיו תלויים בזמן, שבזמן זה ציווה לנהוג הנהגה זו, בזמן אחר ציווה הנהגה אחרת. וכל ההנהגות שציווה, אפילו ההנהגות שהיו נראים כדברים פשוטים, לא הייתה שום הנהגה על פי פשוט. כי היה לו זל בזה כמה וכמה סודות, הוא ידע את מסתרי הנפש של האדם, וידע בדיוק מה לתת לו, דברים שנראים פשוטים, תקרא פרק תהילים, תקרא משניות, עשרה מזמורת, לא, מה יש בזה? בן אדם לא מבין, מה הקשר? אבל רבנו ידע את העומק של הדברים, את הסוד של הדברים, ואיך כל דבר ודבר מזה מתאים בדיוק לנפש של האדם ולנשמה שלו. ותיקון זה מועיל על מה שעבר, זה לא רק תיקון לאותו דור, זה תיקון על מה שעבר ועל העתיד, ועל ההר הסתלקות של האדם. תיקון הזה יועיל לו גם בעולם הבא, ולימות המשיח, ולתחיית המתים, ולעתיד לבוא. תראו כל המדרגות שרבנו פה מדבר עליהן, כל אחת זה אחת מהסיטואציות שאנחנו צריכים בעזרת השם להגיע אליהן, סיטואציות יפות. עבר, עתיד, לאחר הסתלקות האדם, לימות המשיח, תחיות המתים, תחיית המתים, ולעתיד לבוא. ולנצח. זה כל זה, זה לא אחד, זה זמנים שונים. וכל מה שציווה לעשות, אפילו היה נראה דבר קל ופשוט מאוד, היה כבד מאוד על האדם לעשות. כל מה שרבנו הציע, כבד לעשות את זה. תיקון הכללי, כל כך פשוט לקרוא 10 פרקים תהילים שלוקח כמה דקות, כמה אנשים עושים את זה, עד שקורה משהו. אבל לא לוקחים את זה כהנהגה של יום יום. כל מה שציווה לעשות, אפילו דבר פשוט, היה כבד מאוד על האדם לעשות, והיה מונח עליו כל מיני כבדות, והיו עליו כמה מניעות, אף על פי שהדבר היה פשוט, כמו ההתבודדות. זאת עצה כזאת נפלאה, שאי אפשר לתאר את הטעם שלה, רק מי שטעם אותה. מי עושה את זה? זורקים כמה מילים על הדרך הזה, או דיברתי עם השם, בסדר, זה גם טוב. אבל מה שרבנו דיבר על השעה הזאת, שעה לצאת מהעולם, תפוס פינה, אתה והוא לבד, צא מהעולם. כי הרי סוף סוף אתה תצטרך לצאת מהעולם. מה אתה כל היום רק במרדף הזה אחרי העולם הזה? ואילו לא היה מצווה רבנו זה לעשות את אותו דבר, רק אדם היה רוצה לעשות אותו מעצמו, היה לו יותר קל לעשות. אבל בגלל שרבנו ציווה את זה, ויש בזה כל כך הרבה עומקים, היה כבד מאוד על האדם לעשות את זה. אבל אף על פי כן היו אנשים שלא מקיימים דבריו תמיד. כי ידעו מזה שדבריו שהוא מצווה כבד מאוד לעשותם, והיו מכריחים עצמם מאוד לקיים את דבריו דווקא. והיו מתעננים ומבקשים מאוד מהשם יתברך על זה שיעזור אותם לקיים את העצות של רבנו. והשם יתברך עזרם על זה. ושמעתי מפיו הקדוש בפירוש שאמר, כל מה שאני מצווה לעשות הוא כבד מאוד לעשות. ומי שזכה להתקרב לרבנו יודע קצת את העניין הזה. ולא היה לרבנו זה על שום מנוחה. כל ימיו, אפילו רגע אחד. כי היה לו חיים מלחמות השם בכל עת ובכל רגע. ואי אפשר להאריך לספר בזה מכמה טעמים. מלחמות השם, זאת אומרת, לקרב את כולם לקדוש ברוך הוא, והיה צריך להילחם עם המידות של האדם, עם הצערה של האדם, עם השיגעון של האדם, היה צריך למצוא לו כל מיני דרכים איך להיכנס לתוך הבן אדם, להוציא אותו מהשיגעון שלו. וזה היה עניין המחלוקת הגדולה שהיה עליו. כן? אז גם מלחמות כאלה היו עליו, שמנעו ממנו והפריעו לו, והרחיקו ממנו את האנשים, דיברו עליו לשון הרע. אבל פיחי אנשים התברך עזרות תמיד, וזכה לעלות על ידי זה בכל יום, בכל עת למעלות והשגות גבוהות מאוד, אשר לא נשמעו ולא נראו. וגם עכשיו, עדיין מונח כל מיני כבדות ללמוד ספריו הקדושים. ויש עליהם כמה מניעות, אפילו מי שזוכה לידע מרבנו זל, ומכיר את הערך שלו, גם... וגם עכשיו עדיין מונח כל מיני כבדות ללמוד ספריו הקדושים, ויש עליהם כמה מניעות, אפילו מי שזוכה לידע מרבנו זל ורוצה ללמוד אותם, יש לו כבדות גדול ומניעות רבות מאוד כידוע. וגם עדיין האור נעלם ונסתר.
Adoy adoy lo Migdoy lishu oy smale koy Bi oy se chesed li meshichoy Le David u le Zaron An, an, ad, ad Oy lo David amelech u melech Yisroi David amelech chai chai vekayom David amelech u melech Yisroi David amelech chai vekayom